הכיבוד בקומה השנייה נמצא שם הודות לדוד גורדון ועמי פייקובסקי, ואנחנו בשידור חי, והפעם יהודה גרובייס, שכל שבוע משדר, הוא צופה בנו מלונדון. מי שעל הקונטרול היום זה הבת שלו, דיני גרובייס, יחד עם בוריס, בהחלט, ובהצלחה בשידור החי. תודה, נתי. נשמח כרגיל לדעת מאיפה אתם צופים בנו, בפרט בשבוע כזה, אני יודעת שחצי בערך מחבר'ה הקבועים פה או בחול או בצפון, אז נשמח לדעת מאיפה עוד אתם מצטרפים, וכל הכבוד למי שכאן. גם זה נראה לי אנשים שבאו לתייר בירושלים, יש פה קצת ירושלמים, אני מזהה. ראיתי פה משפחה מצור הדסה, אני יודעת שיש לנו פה אורחים מדימונה, הרב ידידיה וטליה רוזנצוויג, ברוכים הבאים, מראש צורים. אז בקיצור, בוא נגיד שבשבוע שעבר, ערב תשעה באב, היו כאן, היו יותר אנשים, אבל אנחנו, ושואלים אותי את זה הרבה, נמשיך בעזרת השם גם ביולי-אוגוסט, גם בבין הזמנים, לא צריך לשאול כל שבוע מחדש, נשתדל להיות כאן בכל יום רביעי. אנחנו מקדישים את השיעור לבקשת כמה אנשים. נפטרה לפני כמה ימים הבת של רב אריה לוין, ביתו של הצדיק הירושלמי רב אריה לוין, בגיל 97, פה לא רחוק, הרבנית אתל פלצ'ינסקי, כמובן שאביחי הוא זה שמעדכן אותי על אירועים היסטוריים כאלה, והשיעור הזה התחיל בבית כנסת של רב אריה לוין, ואנחנו מאוד מרגישים קשורים, וזה חתיכת היסטוריה שבת שלו עוד חייתה איתנו עד לפני כמה ימים. עוד בקשה, לינוי שמקשיבה לשיעורים וככה עוקבת, מבקשת להקדיש את השיעור לרפואת אחיה. הוא נפצע בעבודה השבוע, עובד אלקטרה, פיצוץ בלון גז, משה בן אופרה, לרפואה שלמה. ולהבדיל, אמא שלנו מקפידה לצפות בשיעורים וחוגגת יום הולדת, האם אפשר לאחל לה מזל טוב בשידור חי? בהחלט מזל טוב לכרמלה קלמן, בת ה-54, עכשיו תודה רבה לך. ולסיום, אחת מהמתוקות ביותר במאזינות השיעור והוותיקות, באמת שגם קצת חברה שלי, אביטל גבריהו, התארסה השבוע עם ליאור טף, במזל טוב. ועד כאן הברכות, הבקשות והקדשות. אנחנו מתחילים. צריך לשים לב, ספר דברים, אנחנו כבר בפרשה השנייה, אנחנו כבר בעיצומו, מורכב מדיבורים של משה רבנו, אבל בהחלט בכל פרשה אפשר לראות את הסגנון האחר, את המסר, את הכותרת האחרת, והפרשה הזאת, פרשת ואתחנן, היא באמת תחינה. כל אחד יכול פה לחשוב על מה הוא התחנן בזמן האחרון, להתחנן. טוב, בחופש הגדול, בוא נגיד, הילדים מתחננים אליי הרבה להרבה דברים, אבל על מה אנחנו מתחננים? ומשה רבנו מתחנן, לא פחות, על הזכות שכל אחד פה, אני בטוחה, לא חשב עליה בדיוק בדקות האחרונות, הזכות הזו, להיות באוויר כזה שמקיף אותנו, של ארץ ישראל ועוד של ירושלים. והתחנן, אומר משה, להיכנס, רק לראות את הארץ הזו. משה לא זוכה למה שאנחנו זוכים לו, וגם שוכחים אותו לפעמים. והתחינה שלו בהתחלה, לא נעסוק בה בהרחבה, אבל התחינה שלו בהתחלה היא תחינה כלפי השמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, מתפלל, מפציר, רוצה, ולא נענה. והנאום שלו בהמשך הוא גם תחינה. אבל זו תחינה אלינו. ולכן זו החלטה שלנו, האם הוא יענה או לא. משה מתחנן גם בהמשך הפרשה. כל הזמן אומר, תשמענה וראינה, ואנחנו ננתח את התחינה הזו שלו, אבל זה ממש נאום מרגש, נאום פרידה, צריך לזכור, ואנחנו ננסה לעשות סדר. זו פרשה עשירה, מרתקת. באיזשהו שלב אני חשבתי שפשוט נקרא אותה פה ברצף. כל פסוק ממש ככה, כל כך אקטואלי ורלוונטי ומתנגן ומובן קודם כל, וגם שפה כל כך עשירה. אז נעזרתי שוב, כמו בשבוע שעבר, מי שהיה פה זוכר, פרופסור קובי קרמר, פרופסור בטכניון, נמצא עכשיו בשבתון בפילדלפיה, וככה עוקב אחרי השיעורים ועוזר לי עם מה שנקרא, הוא פרופסור להנדסה חישובית, אז מילים, לא סתם מילה מנחה, לא רק לפי ספירת מילים, אלא מין כוורת של מילים שהיא משמעותית לאורך הפרשה. זה מאוד עושה לי סדר בכל פרשה שניגשים אליה, ואנחנו באמת נלך על שלוש מילים, על, אולי שלוש תחינות, שמשה מתחנן אלינו. אז לעם, לאבות אבותינו שם, בעבר הירדן, אבל בעצם גם אלינו. זה באמת באמת תחינה. נלך על שלושה נושאים שיש להם משמעות קריטית, לא רק בפרשה, אלא גם בחיינו השבוע, ומיד נראה זאת. מילה ראשונה, מפתיעה ביותר, היא המילה תמונה. מדהים, זו מילה שבעברית, אנחנו מבינים מה היא אומרת 3,000 שנה אחרי, אבל היא חוזרת מפיו של משה, שחור על גבי לבן, בתורה, לא מילה כל כך מודרנית וחדשה, כן, חידשו אותה כמובן בדורנו, אבל תמונה. משהו פה מוזר, 6 פעמים בפרשה, ובכל התורה כולה עוד פעמיים המילה הזו מופיעה. זה כבר אומר לנו משהו. אם בכל התורה 8 פעמים ו6 בתחינה של משה, הוא מתחנן שנשים לב למקומה של התמונה בחיינו. אז בואו נראה, באמת ננסה לעבור על האזכורים השונים ולראות מה משה אומר לנו, ולמה זה חשוב, ולמה הוא חוזר וחוזר ומתחנן. בהתחלה הוא מזכיר לנו את מעמד הר סיני. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה ואת ביניהם ילמדון. ותקרבון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. ופה הנקודה הקריטית אומר לנו משה, פעם ראשונה, אזכור ראשון למילה תמונה, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. אנחנו בעמדת נחיתות. אנחנו רוצים להנציח משהו לנצח, מעמד הר סיני, אבל אין לנו ממנו תמונה. מה עושים? מדברים על זה. לא בורחים מהקושי. הנה, משה אומר, יש כאן בעיה. אתם חווים חוויה מדהימה, היא צרובה, היא חרוטה אצל כל אחד כאן בלב עד היום, כל הנשמות שהיו ושלא היו שם, עובדה, זה מחזיק הרבה יותר מדברים אחרים שאולי צולמו, אבל לא החזיקו. אבל אנחנו בעמדה נחיתות, אתם לא לוקחים מכאן הביתה שום תמונה להראות לנכדים, מה אתם לוקחים כן? עונה לנו הרלבג, רבי לוי בן גרשום, הנה אמר זה, זה לא נחיתות, זאת עליונות, הנה אמר זה להרחיק התמונה מהשם התעלה, כי אינו בעל גוף שתהיה לו תמונה. אנחנו רוצים להתרחק מתפיסת עולם שהיא רק מוחשית. העולם הזה הוא לא רק מה שהעיניים שלנו רואות. רלבג אגב, מי כמו הוא ידע, הרי התורה תמיד אומרת, לא תעשה לך פסל כמו כוכבי השמיים, וכמו, הרלבג היה אסטרונום, מתמטיקאי, פיזיקאי, אסטרונום דגול, האפיפיור של אותה תקופה, ביקש לתרגם את הספרים שלו ללטינית. בירח יש מכתש על שם הרלבג, כי הוא היה רואה בכוכבים כבר מאז, יש מכתש שנקרא מכתש לוי, אפשר, מי שמעניין אותו יכול לבדוק ולהחכים בזה יותר, אבל הרלבג כל הזמן ראה, מכתש רבי לוי, לא סתם לוי, מכתש רבי לוי, הרלבג ראה כוכבים, הסתכל על גרמי השמיים, על כל המערכות שסביבנו, ובכל זאת, אולי זה, דווקא בגלל זה הוא אומר, אנחנו לא צריכים להסתכל על שום דבר פיזי ומוחשי, הקדוש ברוך הוא, זה משהו אחר, אנחנו באים לעולם עם מסר אחר, שהוא מעל לחושים, שהוא מעבר לחושים. ושוב ושוב זה חוזר, משה שוב אומר לנו, והפעם הוא ממש מזהיר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש, פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה. המילה תמונה חוזרת פה פעמיים. לא ראיתם תמונה, אז אל תנסו לרדד את זה לרמה של תמונה. אל תסתובבו עם פסילים ועם כל מיני חפצים מוחשיים, אל תורידו את הרמה של התורה לרמה המוגבלת של החושים שלכם. מגיע פה אברבנאל, כן? דון יצחק אברבנאל המפורסם, ואומר דבר מדהים בעברית יפהפייה של אז וגם של היום. הוא מזהיר אותנו על הפסוק הזה, כן? ונשמרתם. איפה שכתוב בתורה ונשמרתם, צריך לראות רגע ממה להישמר. אומר ככה אברבנאל, אולי יבואו לעשות תמונת חושך, ענן וערפל, ועתיק יומין, כן? זה כינוי לקדוש ברוך הוא, עתיק יומין יושב בתוכו, וצורת משה רבנו עליו השלום ותמונתו עומדת לפניהם, כאילו מדמיין, מה אפשר לעשות ממעמד הר סיני? מרצ'נדייז כזה, מזכרת, ימכרו בחוץ. יהיה חושר, ערפל, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, הכל עומד. ושאר דברים, מהדברים המתייחסים לאותו מעמד, לכן הזהירם שלא יעשו כן. למה? למה לא לקחת מזכרת ויזואלית? כי יבואו מזה בזמן הזמנים ודור מהדורות, בדור הראשון זה אולי יחזיק, אבל תוך זמן קצר, יבואו מזה, לאמונת הגשמות באלוק ההתברך, כן, גשמיות, נחשוב שהוא תמונה. וזה, ופה זה ממש תובנה מעניינת, וזה הפסד גדול לנפשותיכם, כי האמונות הן משלימות הנפשות. מה שבן אדם מאמין בו, זה הנפש שלו, אם זה הוא הולך, זה מה שמעצב את נפשו. אז מה, אם בהיותן נפסדות וכוזבות, אם האמונות הן כוזבות, תפסד הנפש המקבלת אותה. אם אנחנו מאמינים בדברים לא נכונים, הנפש שלנו מפסידה, היא מתקלקלת. כמו שנאמר, זה חידוש, אני מכירה את הפסוק הזה, תמיד אומרים אותו אחרת, כמו שנאמר, וצדיק באמונתו יחיה. האמונה של הבן אדם, אימא שמחיה אותו, היא עוצרת אותי, אם אני מאמינה בשטויות, הנפש פשוט מתמתמת. אז חשוב מאוד, אומר, לשמור על הטהרה של הנפש, ולא להוריד את התורה לרמה מוחשית, מביכה, פיזית, כן? עבודה זרה. ואז היה לנו שלוש פעמים את המילה תמונה. כאן היה פעמיים. משה ממשיך. זה לא טעות, זה לא תקלה בהדפסה. תמונה, 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 תראו את זה בפרשה, מי שעוקב גם בקריאת התורה, תמונה, תמונה. עכשיו הוא אומר להם את זה פעם רביעית, וזה אחד הפסוקים העצובים ככה, והנוקבים. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים, וירשתם את הארץ הטובה הזאת. זאת הפנמה. אחרי ואתחנן שם, התפילה לא התקבלה. ממש פסוק עצוב, כן? איך כתבה רחל המשוררת? בכל ציפייה יש עצב נבו. בכל החמצה, מאז משה ועד ימינו, יש את הדוק הזה של העצב, של הכמעט. כמעט אני כבר עומד על הר נבו, רק תן לי להיכנס. כי אנוכי מת בארץ הזאת, אינני עובר את הירדן, ואתם עוברים, וירשתם את הארץ הטובה הזאת, כן? הוא בארץ הזאת, ואנחנו בארץ הטובה הזאת. אז מה יש לו להגיד אחרי כזה פסוק נורא? תמונה. הישמרו לכם פן, תשכחו את ברית השם אלוקיכם, אשר קראת עמכם, ועשיתם לכם פסל, תמונת כל אשר צבחה השם אלוקיך. אם המסר הזה לא מספיק ברור, אתם בסדר, בדור הראשון תיזהרו, תזכרו אותי את משה, זה דור שראה את משה רבנו. הדור הראשון אמנם נכנס בלעדיו, אבל נכנס איתו בראש, הם ראו אותו. מה עושים עם הדור הבא שנולד בארץ ישראל, ולא ראה את משה, ולא שמע את הציווי? שוב, כי תוליד בנים, ובני בנים, ונושנתם בארץ, והשחתם ועשיתם פסל, תמונת קול, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך, להכעיסו. זאת מילה מאוד מאוד מגעילה, ונושנתם. נהייתם ישנים, כמו הקוטג' שפג תוקפו בתנור, במקרר, כמו איזה באמת אוף שהתקלקל, נושנתם, נושנתם. הרמב"ן אומר, כן? צריך להיזהר לא להתיישן, ובעבור היותכם ישנים בארץ, ותשבו לבטח, אולי תשכחו את השם. התלהבות עוברת. ברוך השם, אנחנו פה 70 שנה, אני מאוד מקווה שאנחנו לא נושננו, כן? שאנחנו לא נהיים ישנים, שהארץ לא רואה אותנו כאנשים ישנים, שאנחנו מתחדשים, כן? צריך, זאת כללה להיות, להתיישן. ואז מגיע האזכור השישי. אמרנו, שוב ושוב ושוב, המילה הזאת חוזרת, צריך לבדוק למה ואיך. האזכור השישי הוא בעצם, אפשר להגיד, עוגד, סוגר ככה את הכל. אפשר לראות את כל מה שהיה קודם כהסבר וכהקדמה. האיסור השישי מופיע איפה? בעשרת הדיברות. הפרשה המדהימה שלנו כוללת גם את שמה ישראל, את הפרשה הראשונה, וגם את עשרת הדיברות, שוב, זה כבר הופיע פעם אחת בספר שמות בפרשת יתרו, ועכשיו שוב בפרשת ואתחנן בספר דברים, הגרסה המשלימה השנייה, יש איזה חיבור מיוחד הרי בין עשרת הדיברות, אז אחרי כל מה שאמרנו, עכשיו אנחנו מבינים למה זה כל כך חשוב, ולמה בתחילת עשרת הדיברות נאמר, אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים בית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. עשרת הדיברות עכשיו נראה לי, קצת אם זה מובן לנו יותר, כל ההזהרה הזאת החוזרת ונשנית של משה, ויש פה באמת הזהרה לנו תמידית. בסדר, אף אחד פה לא בבית עם פסלים של עבודה זרה, אבל לא לקחת את הפיזי ולקדש אותו, ובעצם לשכוח את הרוחני. כלומר, לא להתבלבל ממראה עיניים. אומר לנו הצמח צדק, האדמו"ר השלישי בשושלת חסידי חב"ד, קראו לו גם רבי מנחם מנדל שניאורסון, כמו לרבי מלובביץ', כמו לשביעי, אבל אומר לנו הצמח צדק, זה בספר דרך מצוותיך, והכל בחינת, על הפסוק שראינו, על עשרת הדיברות, והכל בחינת רוחניות, שאינן בגדר מקום. אנחנו מקבלים מסר, זה מאוד קשה, אז וגם היום. משהו שהוא רוחני, שהוא לא כל כך בחינת מקום. איך תופסים דבר כזה? קודם כל נראה סתם כמה זה רלוונטי היום. כל מה שדיברנו עליו, ראיתי שבוע, הייתה כתבה גדולה בגלובס, פורסמה רשימת המגה עשירים של ישראל. אולי ראיתם את זה? המגה עשירים, כאילו מועדון האנשים הכי עשירים בישראל, משרד האוצר. וטוב, רובם גברים, בני 50 פלוס, תל אביבים, זה עד כאן נתונים, בוא נגיד די צפויים, נתון רביעי, שממש רשמי, הם לא תורמים כסף. ממש לא, אני מצטטת לכם מגלובס. מתברר כי רבים מהמגה עשירים הם קמצנים, ככה הם כותבים, הם קמצנים כשמדובר בתרומה לחברה. בין 400 החברים במועדון המגה עשירים בישראל, רק 165 תרמו, והסכום הממוצע הוא 280 אלף שקל. 235 הנותרים במועדון היוקרתי לא תרמו כלל מכיסם הפרטי. ואתר אחר, אתר ויינט, רק מיעוט מבין 400 המגה עשירים בישראל הם גם אדיבים. אדיבים. רובם לא תרמו כלל מכיסם הפרטי. כלומר, הכסף יותר חשוב מצדקה. עכשיו, אני לא אוהבת פופוליזם סתם נגד עשירים וזה, אבל אם הנתונים האלה נכונים, הם בעיקר מאוד עצובים. מדינה יהודית זה גם זה. כן, אומרים חוק הלאום, חוק הלאום, זה גם מדינה יהודית. מה, לא הגיוני להקים מדינה יהודית שלא מבוססת על, על צדקה וחסד ומעשר, יותר ממעשר. כלומר, אז לא, הם אומרים כסף, אם אני מנסה להבין. כסף יותר חשוב מערכים שאני לא יכול לראות, אני לא יכול לתפוס צדקה, לא יכול להעריך צדקה. אז אני חושבת שממש ממש הרשימה היוקרתית של רשימת מגה העניים שנותנים מעשר, או מגה הסחירים שנאבקים עם המינוס, ובכל זאת חושבים שגם צדקה זה דבר חשוב. כלומר, משה מזהיר אותנו מפני מנגנון מאוד מאוד טריקי, שעובד עד היום, שאומר לנו, חבר'ה, הוויזואליות מרמה ומשקרת, והיא עובדת עלינו, תנסו תמיד לראות ממה שמעבר מעבר למה שאתה רואה, אם זה בזולת, אם זה כמובן בתורה, בקדוש ברוך הוא. ואמרנו, דבר מעניין, בעצם רק עוד שתי פעמים בתורה המילה תמונה מופיעה. אמרנו שש פעמים בפרשה, עוד פעם כמובן בעשרת הדיברות השניות, כן? עוד הפעם בספר שמות, אבל איפה המילה האחרונה, איפה עוד פעם זה מופיע? זה לא מופיע מפיו של משה, עד עכשיו הכל זה משה אמר, זה מופיע מפיו של הקדוש ברוך הוא על משה. ואני חושבת שזה נותן לנו פרופורציות להבין מה זה, את המילה הזאת תמונה, מה משה ראה, ולמה לכן הוא מזהיר אותנו. הפעם הנוספת שהמילה נאמרת, זוכרים, מרים, צרעת, אהרון ומרים מדברים שרה במשה, באשתו, מרים לוקה בצרעת, כל הנושא של לשון הרע, קדוש ברוך הוא מופיע ואומר להם, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא וחידות, ותמונת השם יביט. משה הוא היחיד שבאמת קלט, כן? תמונת השם יביט, נו, איפה זה ואיפה אנחנו? אז משה אומר לנו, חבר, אני יודע את האמת, אל תתבלבלו מכל מיני, כן? דברים מושכים, חיצוניים, נוצצים, יפים, אבל כוזבים. נדמה לי שגם המקום שבו משה עומד בעצם, הרי מה הוא רואה את ארץ ישראל? הוא רואה רק תמונה. זה לא נקרא, הקדוש ברוך הוא כאילו מפצה אותו, אומר, תסתכל, לראות אתה יכול. והנה, המסר אולי הכי זועק של משה זה, שלראות זה לא באמת, זה לא לחוות, זה לא להיות. כמה, כן, לא צריך להסביר, כמה לצלם זה לא להיות, זה לא לחוות את הדבר, כמה לתפוס משהו פיזית, זה לא באמת להיות בו, להיות בו רוחנית. אז איך כן רואים תמונה? יש לנו פה ממש שאלה, התורה משאירה אותנו באיזה סימן שאלה, כאילו אנחנו לא כאלה רוחניים, אז מה לעשות, נו? אני רואה פיזית את האולם הזה, ולא רואה את הערך של דברים רוחניים. מה עושים? צריך ללכת לעוד אזכור שבו המילה תמונה מופיעה. זה קורה בתהילים. ושם, אומר המשורר תהילים, אני בצדק אחזה פניך, אסבעה והקיץ תמונתך. איך רואים את התמונה של הקדוש ברוך הוא? על ידי עשייה, על ידי צדק. תעשה, תפעל, תיזום, תלך בדרך הנכונה. כלומר, אל תהיה משועבד לדברים פיזיים, תהיה משועבד לעשייה חיובית, לפעילות, למצוות, לתורה, לחסד, ללימוד, ומזה, מהצדק שתעשה, תזכה לראות את התמונה. הנציב, ככה לסגירת הרעיון הזה, הנציב מוולוז'ין, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, מהפירוש שלו, סוגר לנו את כל הנקודה הזאת. כי לא ראיתם, הוא מסביר לנו את כל הנקודה הזאת שמשה אומר, לא ראיתם תמונה. אילו ראיתם איזו תמונה, היה בנקל לעשות אותה תמונה שיעורר הנפש לזיכרון, כמו שאומות העולם היו עושים באליליהם. אין פיזיות, מוחשיות, כן? אני זוכרת את הפעם הראשונה שלי בטיים סקואר. אתה חוטף סחרחורת, אתה... הכל... קל מאוד... הנפש קולטת את מה שהיא רואה. אבל, אומר לנו הנציב, כן? מה שאמרנו עכשיו, דרך הצדק, דרך העשייה, אבל אתה, רק המעשה אשר היה מכבר נדרש להיות מושרש בלב, המעשה יחרות לך את התמונה בלב, וזה דבר קשה וצריך שמירה. לכן משה אומר לנו את זה שוב ושוב, אני מציע לכם פה פורמט חדש. כשמדובר בזיכרון ויזואלי, זה מה שנקרא easy in, easy out. כשאתה חי דרך של מעשה מגיל 0 עד 120, עוד מעשה ועוד צדקה ועוד חיוך ועוד פסוק, זה אפשר לקרוא לזה hard in, hard out. כלומר, רכשת את זה בקושי, זה גם ילווה אותך לטווח הרבה יותר ארוך, לטווח הרבה יותר אמיתי. כמובן, משה מדבר לא רק לאנשי תקופתו, אלא אלינו. אנחנו בעידן הכי מצולם, הכי מתועד. כל מי שיושב פה הוא צלם. נכון? כמה תמונות כולנו צילמנו היום, והפצנו, וראינו. כל אחד הוא גם אובייקט לצילום של אחרים, וגם המגיב המיידי לכל התמונות שאחרים מצלמים ושולחים לו. זה העידן הכי, כן? הכי, הכי מתועד אי פעם. גרפיקה ואימוג'ים וויזואליות, וכמובן סלפי. העובדה הזאת של עבודה זרה, שאנחנו לא מדמיינים אותה, נכון? לא משתחווים לפסל. עבודה זרה זה אומר, והיה פה בגיא בן אינום, מולך ממש, הקריבו אנשים למען משהו. נראה לנו היום הזוי לחלוטין. אף אחד לא מקריב אנשים, כן, למען איזה משהו. אז יש נתונים. מאז שהאנושות קיבלה לידה את הסלולרי, נהרגו 127 אנשים בצילומי סלפי. 127 אנשים שהסתכנו למען, הייתה פה איזו מטרה נאצלת, הייתה פה איזו, כן, עבודה זרה רוחנית כזאת, קדושת הסלפי, נפלו על קדושת הסלפי, נפלו בעת, כן, צילום סלפי. 127, מהם 76 בהודו, ששם זה באמת שכיח לצערנו, גם תיירים שמגיעים לכל האזורים, אבל גם ההודים עצמם. יש שלט, ממש לפני כמה ימים, שמו שלט בחופי גואה, אפשר לראות, by order, Department of Tourism, גואה, זה מחלקת התיירות של גואה, no selfie zone. בכל המקומות שהם הכי קריטיים, הכי קטלניים, no selfie zone. אסור לעשות פה יותר סלפי, אתם פשוט נופלים מצוקים, מתים בים, לא יודעת מה, אנשים גם לוקחים תוך כדי, כאילו הולכים, חוזר, זה לא, אסור לעשות פה סלפי, ויש אכיפה של פקחים. לא מפני קרישים, פעם היו אומרים, זה קריש מסוכן, מי מסוכן לאדם פה? האדם עצמו. אז אל תגיד לי שאתה לא, אתה לא עובד פסלים. אתה עובד דברים אחרים ואתה מוכן לשלם בחייך. 127 נפשות, נשמות, עלו למרומים על קדושת הצילום העצמי והפצתו. תורף. זה סוג מוות חדש. האנושות לא הכירה דבר כזה. כשמשה דיבר זה עוד לא היה, אבל הנה התורה באה ואומרת לך, אחי, שים לב בדיוק על הנקודה הזאת. ובהקשר הזה, אם הכל כל כך חיצוני, תמיד זה מזכיר, אני חושבת שאם הכל כל כך ויזואלי, אז איך לא מתבלבלים? איך זוכרים את האמת? דיברנו פה בעבר שמילון אוקספורד בוחר את המילה השנתית כל שנה. הם בוחרים מה הייתה מילת השנה. ואני חושבת שיש התפתחות מרתקת בשנים האחרונות. הם כאילו אומרים, מה הווייב, מה הטרנד של האנושות, מה המילה שהכי משקפת את כל מה שמתרחש. אז נגיד, אני אתן לכם את המילים ותבינו לאן זה מוביל את האנושות. כל המילים נורא ויזואליות. ב-2013, סלפי, כמובן, אמרנו. שנים, כמה שנים, שנה קודם, לאנפרנד, כן? בחיים אתה לא יכול לא להיות חבר של מישהו בלחיצת כפתור. בפייסבוק, לאנפרנד מישהו, לא להיות חבר שלו יותר. האשטג, כן? התיוג של נושאים מסוימים שרצים ברשת. אז היה לנו סלפי, האשטג, לאנפרנד ואימוג'י. אימוג'י נבחר כמילת השנה, כי הם אמרו שאין יותר, השפה נהיית לא מילולית, זה נהיה ויזואליה. ומה הפלא, אחרי שאת כל המילים האלה נבחרו למילות השנה, מה נבחר ב-2016? פוסט-טרוץ. פוסט-טרוץ, פוסט-אמת. אין אמת. אין יותר אם זה נכון או לא נכון. זה רק אם זה ויראלי, אם זה פופולרי. פוסט-אמת, דיברו הרבה על טראמפ והילרי, שני אנשים עם אמינות מעניינת, אז פוסט אמת זה אומר, זה המילה שמאפיינת את העולם, הם תפסו כאילו את מילת השנה, אבל היא יושבת על המילים של השנים הקודמות, בואו נראה, אם כל העולם הולך רק אחרי העיניים שלו, אז זה סלפי וזה לאנפרנד וזה האשטג וזה אימוג'י, אז באמת אין אמת אחת, אם אני הולך רק אחרי מה שמושך אותי ולא לא זוכר את, כן, את כל מה שמשה רבנו כאן התחנן לנו. זה שלט, בעצם משה רבנו נותן לנו שלט שבו כתוב אל תעשו שלטים. הוא לא מוציא אותנו מספר דברים עם שלט פיזי לשאת לעולם. אנחנו לא הולכים ככה. זה מוביל אותנו למילה הבאה, השנייה, שהיא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם אנחנו באמת במבוכה. איך אפשר על רוחניות? אתה אומר לי שהצדקה שלי עושה משהו בשמיים, אתה אומר לי שהעובדה שקמתי בבוקר והנחתי תפילי, אתה אומר ששבת זה קשה לתפיסה. ופה משה נותן לנו עוד כלי מאוד חשוב, עוד מילה שחוזרת הרבה, ואני חושבת שיש בה הרבה מאוד ערך. וחוץ מזה, אני חושבת שזה שהוא מדבר על הדברים, כן, הוא כאילו עושה סדנה ככה לעם ישראל לפני הכניסה לארץ, זה נורא חשוב. לדבר, לאבד את זה, לדעת כולנו, כן, יש לנו תפיסת עולם מורכבת. לא, לא, ראית את אלוקים, הוא יכול לברוא אבן, הוא יכול זה, איפה הוא היה בשואה, כל מיני קנטרניות כאלה, לא. יש פה אמירה שהיא לא תמיד עובדת בכללי הכאן ועכשיו, היא לא תמיד לפי הסקר הכי מעודכן, ה-up to date של אתמול, לפי המחקר הכי הכי הטרנדי מקיימברידג', עכשיו יצא מחקר, עכשיו, לא, יש לי תפיסת עולם שהיא קצת אחרת. ומשה רבנו כאן לוקח אותנו למילה שנייה ששבה וחוזרת, אגב, לאורך כל ספר דברים, ממש כאילו זה מדריך, לא רוצה להגיד נגד אלצהיימר, אבל כל ספר דברים אומר לנו, שמור, זכור, אל תשכח. ישמר, פן תשכח. זכור את אשר. ישמר, זכור, אל תשכח, אל תשכח. כל הזמן. משה בפרשה אומר לנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. ישמר, שוב, גם הישמר לך, אומר את זה רבנו ניסים במה שנקרא דרשות הרן, מה זה ישמר לך שמשה רבנו אומר לנו? אם אתה אומר לחבר, תיזהר. והוא כאומר לחברו, ישמר לך. פן תיפול בגומה פלונית שאתה מוכן ליפול שם. תראה, יש פה בור, תישמר לך. משה אומר, רבנו אומר לנו, יש פה בור של שכחה. ישמר לך, פן תשכח, כן? ואת מה תשכח? הזיכרון, שוב, זה אותו עניין של אין תמונה. ממשיך בדרשות הרן ואומר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח המעמד הנכבד ההוא, שהיה בו מקרבת השם יתברך עם ברואיו, מה שלא היה לפניו ולאחריו. ועם כל זה, לא הגיע ממנו שתראה שום תמונה, כי איננה. לא היה עוד מעמד כזה, אין ממנו שום תיעוד, ואנחנו ממשיכים לחיות את המסרים שלו עד עצם היום הזה. בעזרת השם הלאה. זה חתיכת אמיר. איך עושים את זה? ישמר, אל תשכח, תגיד לבנים שלך. זה חוזר שוב ושוב בפרשה, כן? נראה רק עוד כמה דוגמאות. ישמרו לכם, פן תשכחו. עוד פעם, תיזהרו, יש פה בור של שכחה. ישמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוקיכם אשר קראתי עמכם ועשיתם לכם פסל, תמונת כל אשר ציווך השם אלוקיך. ועוד פעם, ישמר לך, פן תשכח את השם אשר הוציאך מארץ מצרים, בית עבדים. אל תתבלבל. אומר הרב נבנצל, הרב אביגדור נבנצל, הרב פה של הרוב היהודי, התורה כל הזמן חוזרת על הדברים האלה, כי המציאות כל הזמן משכיחה אותם ומכחישה אותם. הוא אומר, כי מהדורות החדשות, האטמוספירה לא עוסקת בזה, זה לא הכותרת הראשית, אז לכן התורה כל הזמן מדגישה, כי המציאות כל הזמן מדגישה הפוך. ואני מתעסקת הרבה עם האמון של הציבור בתקשורת, זה מאוד מעניין אותי, אני חושבת שאנחנו בטרגדיה אמיתית, רק התקשורת לא מעיזה לספר לכם עד כמה. מי שקצת מכיר נתונים של אמון הציבור בתקשורת, או של חוסר אמון הציבור בתקשורת, מבין את זה. ואני חושבת שזה אחד הגורמים המבלבלים. אם אנחנו מדברים פה על זיכרון, שכחה, ואיזשהו ככה יישוב הדעת, אני רוצה לשתף אתכם באיזה מסקנה. אני שואלת הרבה מאוד אנשים. יש לי גרפים, אני בהרצאות לא כאלה שמה על הפרשה, הרצאות על נושאים אחרים ברחבי הארץ. אז יוצא לי לשאול המון פעמים אנשים, למה אתם לא מאמינים לנו? רק ככה לסבר את האוזן, הנתונים האחרונים, הסקר האחרון של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מעיד על 28% אמון בלבד בקרב הישראלים בתקשורת, שזה כאילו, כן, פחות מ-30% מאמינים, פחות מ-28% בקיצור, אין איך ליפות את זה. והסקר האחרון, ממש לפני חודש, של הרשות השנייה, בדק את האמון בהרבה מוסדות, תחתית הרשימה, מתחת לכל המוסדות והארגונים, אמון הציבור בתקשורת. ונדמה לי, יש המון סיבות, כל אחד מנמק, אני שואלת המון אנשים, אלפים עד היום, באמת, בהרצאות, בשיחות, מפגשים, כל מיני מגזרים וגילאים, למה? למה אתם לא מאמינים לנו? וניסיתי, גם על רקע התקשורת השבוע, לנסות לעשות סדר, מה הבעיה? נדמה לי, אני מנסה את זה פה, יכול להיות שלשמע לכם קצת טיפשי, כי זה קצת נוסחה חשבונית, נדמה לי שעליתי על איזה משהו, על איזה מנגנון, שאני מרגישה שהוא יכול לתת לנו חלק מהפתרון למשבר האמון שאנחנו נמצאים בו, כן? עם שלא מאמין בתקשורת שלו, בעיה. יכול לקחת את כולנו להרבה מקומות קיצוניים. אז זה הולך ככה, תרשמו כלל אצבע, אוקיי? איפה שהציבור מאוחד, שיש עמדה אחת בגדול, התקשורת תציג שתיים. איפה שיש שתיים, התקשורת תציג אחת. כלומר, איפה שאין אימות, היא תיצור אימות מזויף. איפה שיש אימות, היא תיצור אחדות מזויפת. עכשיו ננסה רגע להסתכל רק על התקופה האחרונה. תשעה באב האחרון, נושא מרכזי בתקשורת, שלט ירוק כזה, פתוח בתשעה באב. ראיתם, שודר, דובר, דנו בזה, תחנו את זה. מה זה השלט הזה? פוסט מקושקש של באמת שולי, לא בדיוק נוכח בשום מקום. כמה מסעדות שמו את השלט הזה? אחת, אחת ורבע. הנושא הפך לראש מהדורות החדשות, והתקשורת נכנסה למוד שהיא הכי אוהבת, בעד ונגד. מישהו בעד, מישהו נגד, יש לנו סכסוך. לך ככה מועד אחד אחורה, פסח נגיד, ניקח את פסח. מה היה נושא המרכזי בפסח? החמץ איפה? בבתי החולים, נכון, בחדרי המיון, במרכזים הרפואיים. כל התקשורת עוסקת בשאלה הרת הגורל, האם יולדת בדואית תזכה שבעלה יביא לה פיטה אחרי שהיא ילדה בסורוקה, או שהשומר יגיד לה, סליחה, כשר לפסח, אכפת לכם לעמוד בחוץ, והוא יעמוד, לא יעמוד, יסתדרו שם בשטח. הנושא המרכזי של חג החירות ויציאת מצרים היה זה, מיטב התחקירנים נשלחו לכל המחלקות עם פיתות וזה, השם ישמור, נכנסו, כן נעצרו, לא נעצרו, איזה אטרקציה. אתם נורמליים. עם ישראל באמת נראה לכם מטומטם. בתשעה באב, באמת, אני גדלתי ברמת שרון, בהרצליה, מכבדים. זה אפילו, זה מעליף, בעתי זה מעליף את החילוניות. אני נעלבתי, כאילו בשם ההורים שלי, החילונים, זה תשעה באב, לפתוח בית קפה בתשעה באב, נו, באמת. ובפסח, תגידו, אין שכל ישר במדינה הזאת? מי שיוצא לו להסתובב במחלקות, כן? חרדים וערבים וחילונים ואיפסטרים וארסים וסחים, מסתדרים. מסתדרים, מתפשרים, שום תחקירן לא צריך לבוא, הכל בסדר. יש תקרית נקודתית, אין תקרית נקודתית, נו באמת, זה הקונפליקט הגדול. פיתה בבית חולים ופתוח בתשעה באב. איפה שהעם מאוחד, מלוכד, תבדקו את זה בסקרים, כמעט 100% מסתדרים, שם ניצור קונפליקט. זה פייק קונפליקט, כן? אין על זה קונפליקט, לא. וגם הדתיים באים לאולפנים להתווכח, הם לא שמים לב שהמנגנון בעצמו הוא פגום. עצם הוויכוח הזה הוא, למה אני משתף, על מה הוויכוח? סליחה? על מישהו בתל אביב שתלה. אז איפה שיש אחדות, פילוג. איפה שיש פילוג אמיתי. יש נושאים מאוד שנויים במחלוקת בחברה הזאת. מאוד שנויים במחלוקת. שקט. עכשיו קמפיין. עכשיו תהיה פה רק דעה אחת וכולם ישתקו. עכשיו אנחנו נכפה ונשתיק דעות אחרות. עכשיו אנחנו באמת עובדים. זה לא ועד ונגד. אוסלו. מישהו פה זוכר שאני זקנה? הסכמי אוסלו. מי שהתנגד... התקשורת לא סקרה אותם, היא קידמה אותם. ומי שמתנגד הוא הזוי, הזוי, פרימיטיבי, חשוך, דביל, לא מסקרים אותו, לא מביאים אותו לאולפה, פה אין בעד ונגד, לא, לא, כולם בעד, את הנגד בדרך כלל יסקרו עם כל מיני אמירות חשוכות שיתפסו אותו, אומר בחדרי חדרים, יביאו איזה קלטת, איזה רב אמר, איזה פעיל ימין אמר, תראו מה הם אומרים שם בסתר, רגע, תביא אותו לאולפן, יש לו דעה לגיטימית, זה לגיטימי להתנגד להסכם מאוד, תן לו לדבר, אולי הוא אפילו מייצג, לך תדע, רבים בציבור הזה, לא, עכשיו יש דעה אחת. ואנחנו רואים את זה, התנתקות, כנל, כן, להטרג, מחאה חברתית, מאוד מאוד ככה. כל מה שקשור בשירות קרבי בצהל לנשים, עם חיילים דתיים וגם בלי שקט. אתה לא יכול להגיד, יש מחקרים, לא, יש עוד דעות, אני רוצה להגיד מה, שקט, קמפיין, מקדמים. כמובן השבוע חוק הפונדקאות, זה לא סיכור של דילמה. לא, לא, אנחנו נגיד מה הדעה הנכונה, ואנחנו מקדמים אג'נדה. קמפיין, לא סיקור אובייקטיבי של המציאות. ציבור רחב מאוד מרגיש מושתק, הוא לא יכול לפתור, הדעה שלו לא לגיטימית. אני רוצה לתת לכם את הכלי הזה, ואני עוד, חשבתי על זה השבוע, אני עוד בודקת אותו בכל מיני, על כל מיני מקרי מבחן. תבדקו טוב, לפעמים, איפה שיש שניים, אין בכלל שניים, יש רק אחד. איפה שיש אחד, הלו, יש שניים, לא שניים, יש מיליון, יש המון דעות. וזה בעיניי מוביל אותנו למצב מסוכן. א', מבלבל אותנו מלזכור, כן? כי לא כולנו כל כך ביקורתיים. אנשים נסחפים, אמרו בטלוויזיה ככה, אמרו ככה, הנה. אמרו שעכשיו יש קונפליקט אם כן או לא לפתוח בתשעה באב, ואמרו שהתנתקות טובה לישראל. גם במחאה החברתית זה היה ככה, אגב. דפני ליף כמשיח, אסור, כאילו, לציניות כלפי המחאה החברתית, אסור, עכשיו מקדמים. ופה, אני ממש, שותף, זה מטריד אותי, גם כישראלית, גם כעיתונאית, ו... נדמה לי שמשה מזהיר אותנו כל הזמן, לא להתבלבל, אל תתבלבל, תזכור, אל תשכח, תזכור, אל תשכח. עכשיו מה קורה? אם כן שכחנו. לפעמים זה קורה. המילה השלישית, כן? נזכיר, המילה הראשונה הייתה תמונה, והמילה השנייה הייתה זיכרון. דווקא כי אין לך תמונה, אתה חייב מנגנון יותר חזק כדי לזכור. מיד נעבור למילה השלישית. אולי נגיד משהו, שאלו אותי אם השיעור יהיה לטו באב. אז הסתכלתי ביומן, טו באב זה ביום שישי, השיעור הוא לא לטו באב. אבל באמת, עד עכשיו, מה שדיברנו עליו מאוד מאוד קשור לזוגיות היום. מאוד. כלומר, התמונתיות, כן, הויזואליות, הרבה מאוד פעמים מקשה, כי קשר אמיתי, כמו שמשה, ממש כמו שהוא אומר על קשר עם השם, זה לא קשר של תמונה, כן? זה לא קשר, זה קשר נפשי. איך הקשר של משה זה פנים אל פנים, פה אל פה, אדבר בו, קשר אמיתי, עמוק, של שכינה ביניהם. אז גם זוגיות, זה צריך להיות קשר שהוא מעבר לפיזי. זה קשר שהוא רוחני. וזה מאוד מאוד קשה ליצור את זה היום. אני חושבת שסיפרתי פה פעם, שאני ב-37, כן? יש לי פה הרבה זיכרונות עבר הערב. וכשאני פגשתי בחור מאוד מאוד נחמד, הוא שמו ידידיה מאיר, לראשונה, עדיין מאוד מאוד נחמד, אבל כשהכרנו, אני סיפרתי לחברות שלי, שהוא מאוד גבוה, ג'ינג'י בלונדיני, ועם כיפה שחורה ורזה. זהו, לא יכולתי להראות להן שום תמונה, באמת לא יכולתי, כאילו מה הייתי באה מצלמת מצלמת קודה כזאת, הולכת למחרת לפתח, כאילו, מה הייתי עושה? זה היה לא מזמן, זה היה עכשיו. ואני זוכרת סיפרתי, תיארתי להם אותו, ודיברנו, ופה ושם וזה. ויומיים אחר כך, זה ישמע לכם סיפור מימי המחתרות, מתקשרת אליי מתחנה מרכזית בירושלים, פה חברה שלי דפנה, מתקשרת מהטלפונים שהיו אז, כן, הטלפון ציבורי כזה, זה היה קוביות כאלה גדולות, מתקשרת, אומרת לי, אני בתחנה מרכזית ירושלים, ראיתי אותו. אני אומרת לה, כן, דפנה, הוא גבוה, ג'ינג'י בלונדיני, כיפה שחורה. דפנה, יש 100 כאלה כרגע סביבך, תחנה מרכזית ירושלים, לא, לא, זהו, אני פתוחה, אני פתוחה, אני פתוחה. עד היום אנחנו לא יודעים אם זה היה הוא או לא, כי גם אם היא לא ניגשה לשאול אותו, היא לא צילמה אותו גם כן. אני רק מספר אתכם על מושגים שהיו פה לפני, מה? 12-13 שנה, זה מטורף. האם מה שתיארתי עכשיו הוא מטורף? או שמה שעכשיו קורה הוא מטורף? שהרבה לפני שאתה בכלל רואה, איזה חברה? הרבה שלפני שאתה רואה אותו, אתה רואה בוק שלם. ויש פה, אני אומרת שוב, אני לא מקנה בכם, יש פה 2-3 רווקים, אבל מצד שני גם מעריצה אתכם. זה התמודדות בעולם, בעולם שכולו תמונה זה מדהים. לזכור, כן? אמרנו, תמונה וזיכרון, ולא לא להתבלבל. ופה אנחנו עוברים לנקודה השלישית המדהימה שמשה רבנו מנחיל לנו. זה ממש לא מילה מנחה, והיא לא חוזרת הרבה פעמים. ליתר דיוק, היא חוזרת פעם אחת. היא מופיעה בתורה בפעם הראשונה. אפילו כשהולכים, הלכתי בוויקיפדיה לערך תשובה, וכתוב, מופיע בפעם הראשונה, ספר דברים, פרשת ואת חנן. מדהים. בכל המדרשים אתם יכולים להגיד שמי האדם הראשון התשובה מופיעה. האדם הראשון וקין וכולם עשו תשובה, אבל המילה הזאת מופיעה פעם ראשונה פה, אצלנו. ובעצם משה אומר לנו פה דבר עצום. נתתי לכם הוראות נורא כבדות. תמונה, זיכרון, ומה אם עשיתם תמונה? נו, מה? ומה אם לא זכרתם אלא שכחתם, נושנתם? יש דרך חזרה, אל תתייאשו, אני לא משאיר אתכם רק עם עול מאוד כבד על הכתפיים, אני גם נותן לכם כנפיים. לפני שאתם נכנסים לארץ ישראל, אני נותן לכם מתנה, סוד, סוד. פעם ראשונה אתם שומעים עכשיו את המילה הזו, אולי זה גם קצת רמז, כי זה פרשות שתמיד קוראים כבר בחודש אב, לקראת אלול, וזה נותן איזה מתיקות כזאת, איזה שמחה, אפשר לעשות ריסטארט, ריפרש, רי, אנדו, על כל השנה. ומשה מתאר לנו. וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, בצר לך, מצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ופה זה המילה, ושבת. פעם ראשונה, נעים מאוד. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. זה אפשרי. למה? כי כל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. המילה תשובה, תלווה אותנו, או-הו, כמו כל מה שמשה דיבר עליו, זה ימשיך ללוות אותנו. כשנשכח את התמונה, וכשנשכח את הזיכרון, וכל השטויות שעוד נעשה, נבוא לארץ שהוא כל כך רוצה להיכנס אליה, ונגלה ממנה, ושוב נבוא, ושוב נגלה, ונחזור בדורנו עם כל האתגרים המורכבים. ועל כל זה משה בעצם מנחם אותנו עם בשורת התשובה, ואולי זה הרבה פעמים באמת הפרשה משתלבת בשם היפה של השבת, לשבת הקרובה קוראים שבת נחמו, על שם ההפטרה אחרי תשעה באב, כן, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה, כי נרצה עבונה. אפשר לתקן, למרות שהמשימה היא אדירה, הוא נותן לנו פה משימה אדירה עם המילים תמונה ועם המילים זיכרון, הוא נותן לנו גם דרך כל פעם מחדש לשוב ולטעות ולחזור. ואם נסכם, משה אומר לנו ככה, תמיד תדרשו מעבר לויזואליות, כן? את החיים עצמם, לא רק את מה שאתה רואה בעיניים. תזכרו את זה, כמציאות כל הזמן תשכיח, תזכרו את המנגנון התקשורתי, וזה לא מסלול חד-כיווני, אפשר לחזור, יש אופציה חדשנית שקוראים לה תשובה. את כל זה משה לא אומר לנו, את כל זה משה ממש ממש מתחנן לנו בפרשת ויתחנן. עד כאן, לילה טוב ותודה רבה, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, תודה רבה לכם. לכל התוהים על הוואטסאפים והעניינים, אלה הפרטים, אפשר לקבל כאן את כל הפרטים על שיעורים ועוד. תודה רבה, אביחי מכריז ברגע על זה על ערבית ליד הבמה.